שמעת? שכחתי. טוב, אנחנו עסקנו בפעמים הקודמות בסוגיית החינוך. נגענו בכמה עקרונות. היום נתחיל לעסוק בסוגיה חדשה. מאמין שזה גם ייקח לנו פעם, פעמיים שלוש, אולי פעמיים שלוש, שתי פעמים או שלוש פעמים. והמאמר שלפנינו הוא מאמר מאוד מאוד עקרוני, מאוד יסודי, שעוסק בנושא המחאה. הרב עוסק בהרבה מקומות בעניינים של אהבה ותוכחה. כלומר, כיצד אנחנו צריכים לגשת לתוכחה על כל מיני קלקולים שנמצאים בחברה הישראלית. הרקע למאמר הזה, לדרשה הזאת, זה חילול שבת המוני שהיה בפרסיה, במושבה עין גנים, עד פתח תקווה, שמי שיזם אותו ופעל אותו ועשה אותו היה ארגון הפועל הצעיר, שהארגון הזה הוא ראה את, אפשר לומר, את חזון הציונות במשקפיים חילוניות, ברמה כזאת או ברמה אחרת, אבל ודאי לא במשקפיים קודשיות, רוחניות וכו'. אז המאמר שלפנינו הוא מאמר מאוד מאוד עקרוני, יש בו הרבה יסודות, כיצד אנחנו צריכים למחות נגד כל מיני קלקולים רוחניים בחברה הישראלית, כשכאן המחאה היא נגד חילול שבת וחג שהיה באותה מושבה אין גנים. אז אפשר להוציא מכאן, כמו שאמרנו, הרבה עקרונות. אז אנחנו ננסה במהלך הלימוד שלנו במאמר הזה להוציא מכאן עקרונות, ויש כאן נפקמינות ממש מעשיות, כלומר איך ניגשים להפגנות, למאבקים, גם ברמת הכלל, גם ברמה של שיחה בין אדם לאדם וכו'. אומר הרב, לא בפעם הראשונה פוגשים אנו בדברי ימינו, אולי רק עוד משפט פתיחה, אפשר כמובן להרחיב את המאמר הזה להרבה מקומות, צריך להרחיב אותו ולהעמיק בו, להשלים אותו ממקורות אחרים ברב ולהעמיק בו מצדדים שונים, אבל אנחנו ניגע במאמר הזה, ננסה להשלים בעל פה כמה שיאפשר הזמן, אבל אנחנו נשתדל להיות צמודים למאמר הזה. לא בפעם הראשונה פוגשים אנו בדברי ימינו מצב היום הוא מדולדל במובנו החומרי, ובייחוד במובן הרוחני. מצב שהיה צריך להביא לידי התמרמרות של ייאוש. אבל אנו איננו נפחדים, איננו נואשים מכל ירידה. בטוחים אנו כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, ומאופל וממחשך אור ישועה יזרח. נקרא עוד טיפה. כשאנו באים לתקופת השופטים, בייחוד לתקופתו של אבימלך בן ירובעל, זבול ובעל ואנשי שכם, ואנו מרגישים את הדלדול החומרי והרוחני של האומה אז, שבא לידי ביטוי בתגרות והריגות ושערוריות, בוצרים קרמים ועושים מילולים בבתי אליליהם, תחשכנה עינינו. אבל כשאנו מעיפים עין מזה והלאה, והנה אור נוגה, שמואל, אחרי תקופת השופטים, שמואל, דוד ושלמה, בניין המקדש, ממלכה אדירה, תורה, חוכמה, נבואה ורוח הקודש, ממשלה, משפט וצדק, רוח השם נשב, העננים פוזרו, ושמש צדקה זורח, שמשו של ישראל שולח קרניים מלאי יפאה. אומר כאן הרב בסוד גדול, כשאנחנו מתמודדים עם בעיות בזמן הווה, מסוגים שונים, בעיות מסוגים שונים, בין אם הבעיה היא בעיה חומרית, קל וחומר אם הבעיה היא בעיה רוחנית. נקודה ראשונה שאנחנו צריכים לגשת מתוכה, ממנה, נקודת המוצא הראשונה שאנחנו צריכים לגשת ממנה אל ההתבוננות בנושא, אל הגדרת הבעיה, אל הטיפול בבעיה, אל התוכחה והטיפול בבעיה, זה קודם כל פרספקטיבה. הפרספקטיבה שנותנת לנו קודם כל הגדרה נכונה למהות הבעיה, לתוקפה, לערכה, לחומרתה, ב' גם תיתן לנו את היכולת לפתור אותה, לגשת לפתרון בצורה הנכונה. הרי מה הבעיה שלנו כבני אדם? שאנחנו מנתקים מאורע ספציפי שתלוי בזמן ומקום, מכל הרצף של העבר והעתיד, תופסים את ההווה בנקודת הזמן של ההווה, מנפחים אותו, לא רואים את ההקשר, לא רואים את המהלך, לא רואים את הסיבה שאתה יודע מה נבעת, את התוצאה לאן אתה הולך, מנתקים את המאורע מהסיטואציה, מהנושא הכללי, ואז בדרך כלל מה שקורה, כמו שכאן הרב מתאר, היא ככל שהבעיה יותר חריפה, אם זה ברמת הפרט או ברמת המשפחה, או אם זה ברמת עם, או ברמת אנושות, או ברמת עולם, ככל שהבעיה היא יותר חמורה, כך אנחנו יותר מפוחדים, עד כדי מיואשים. ולכן אומר הרב, נקודה ראשונה, שממנה אנחנו צריכים לצאת אל התוכחה, זה קודם כל פרספקטיבה של אמונה למאורע הספציפי. שהרב כאן מזכיר את העיקרון, עיקרון היסוד, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כי לא אדם הוא להינחם. אנחנו מאמינים בנצח ישראל. נצח ישראל, נצח המילה נצח מלשון כפול. גם לשון של נצח, כלומר, נגיע לעולם של מוחלטות, של קביעות, של טוב, של אידיאל שיוצא לפועל, ואת הדרך אל הנצח עובר דרך הניצחון, דרך המאבקים, דרך הפיתולים, דרך הבעיות, דרך הסיבוכים. ולכן נצח ישראל לא ישקר, זה אנחנו שייכים לעולם של נצח, שהדרך להגיע אליו עובר דרך הניצוח, דרך הניצחון, דרך ההתגברות על המכשולים. ולכן כשאנחנו מסתכלים על החיים בפרספקטיבה של זמן, של היסטוריה, אז ממילא כל מאורע, גם אם הוא יהיה מאורע חמור, אפילו כמו למשל מאורע כמו השואה, שהוא רוע חמור ביותר, נורא ביותר, שאין מילים לבטא את חומרתו בכל הרמות, בכל הצדדים, חומרית, תרבותית, רוחנית, ערכית, אמונית, אלוקית, בכל הרבדים, גם אירוע חמור כזה צריך להתבונן אליו ועליו בפרספקטיבה של מראשית עד אחרית. מי בראשית ברא אלוקים עד סוף ימות עולם ותיקון עולם. אפילו עולם הבא הייתי אומר. ואז כשמתבוננים על המאורעות הנקודתיים בזמן, בממד של תקופה היסטורית, ביחס לכולל, אז כל היחס אל הבעיה, הגדרת הבעיה והפתרון לבעיה, הוא מקבל פרופורציה אחרת לחלוטין. לכן נקודת המוצא, אומר הרב, לא בפעם הראשונה פוגשים אנו בדברי ימינו מצב היום ומדולדל במובנו החומרי ובייחוד במובנו הרוחני. כלומר, האם ישנן תקופות היסטוריות שבהן עם ישראל נמצא במצב קשה, מסובך, מכל הבחינות, חומרית ורוחנית? התשובה היא כן. בכל מהלך ההיסטוריה היו תקופות קשות מאוד לעם ישראל. חומרית ובעיקר רוחנית. היו תקופות לפרק זמן יותר ארוך, היו תקופות לפרק זמן יותר קצר. אבל זה לא בפעם הראשונה שאנחנו פוגשים דלדול חומרי ורוחני. דלדול חומרי באופן כללי נקרא לזה גלות, דלדול רוחני באופן כללי נקרא לזה יראת שמיים. יראת שמיים. ואם היינו שופטים את אותה תקופה, את אותה מציאות, את אותה הופעת החיים, היינו שופטים אותה ברמה של כאן ועכשיו, לפי משקפיים של רגע, עכשיו, כרגע, אז מה היה קורה? מצב שהיה צריך להביא לידי התמרמרות של יאוש, אבל יאוש, כי באמת, כי אתה נמצא בסיטואציה קשה, אז זה מביל אותך, זה מבלבל אותך, זה מטשטש אותך, לפעמים אתה יכול לעשות שם להרים ידיים. אבל אנו איננו נפחדים, איננו נואשים מכל ירידה, אלא בטוחים אנו כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כל מאורע, מסובך ככל שיהיה בתקופה היסטורית כזו או אחרת, צריך להתבונן אליו, לצאת אליו מתוך מבט של נצח ישראל לא ישקר. אני מרשה לעצמי לומר את זה בצורה יותר ברורה וחד משמעית. הביטוי הזה, נצח ישראל ולא ישקר, זה לא ביטוי שמשדר נאיביות, או זה מין השלמה עם המצב. מה פתאום? נצח ישראל זה לא אומר שאני לא שם לב לבעיות, ואני משלים עם הבעיות, משלים עם המציאות הזאת, שככה זה וזהו. לא. אלא נצח ישראל זה אנחנו יודעים מאיפה אנחנו באים, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. אנחנו יודעים שכל מה שהתורה ונביאנו הבטיחו, הכל יתממש אחד לאחד. לא יידח ממנו נידח. כמו שאומר הרב ציודה, אם מה שהנביאים הבטיחו, הקדוש ברוך הוא הבטיח, עד היום יתממש, אנחנו בטוחים שגם מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח הלאה, גם ימשיך להתממש. מה לנו יותר מחזרתם של ישראל לארץ ישראל אחרי השואה? הרי השואה הייתה אולי חס ושלום, הייתה יכולה להישפט במשקפיים של כאן ועכשיו בצורה של סוף פסוק. כיליון, זהו, אבדון. אין יותר עם ישראל בעולם, חס ושלום. הנה, עובדה, עם ישראל חי, נצח ישראל לא ישקר. עם ישראל חוזר לעצמו, כמובן תהליך מורכב, מסובך, נכון, אבל עם ישראל חי, ולא רק חי, הולך ומתפתח בארצו, ובעזרת השם גם לאט לאט, כמו שאנחנו מתחילים לראות, בתורתו. עם כל הבעיות, עם כל הקלקולים. אבל נקודת המוצא לבעיה נקודתית היא מתוך פרספקטיבה של נצח, של נצח שיופיע דרך ניצחון. ולכן אומר הרב, בואו ניקח אולי דוגמה פשוטה כדי להבין את זה. כשאנו באים לתקופת השופטים, בייחוד לתקופתו של אבימלך בן ירובעל, זבול ובעל ואנשי שכם, של עבודה זרה וקלקולים רוחניים בכל הרמות, במשפחה, בחברה, בפוליטיקה, ואנו מרגישים את הדלדול החומרי והרוחני של האומה אז, תגרות, הריגות, שרוריות, תחשך לעינינו. יאוש! הרמת ידיים, חד ושלום. אבל כשאנו מעיפים עין מזה והלאה, כמה מאות שנים אחר כך, סך הכל, והנה אור נוגה, שמואל, דוד, שלמה, בניין המקדש, ממלכה אדירה, תורה, חוכמה, נבואה, רוח הקודש, ממשלה, משפט וצדק. נכון שבית ראשון חרב, נכון? הייתה גלות, נכון, אבל בית שני קם. נכון שבית שני חרב, 2000 שנות גלות נוראות, נכון? אבל אנחנו בהתחלת הדרך לבית שלישי, כבר אולי אחרי ההתחלה. רוח השם נשב, העננים פוזרו, שמש צדקה זורחת, שמשו של ישראל שולח קרניים מלאי יפעה. לכן, כל מאורע שהוא מאורע נגד העצמיות הישראלית, הוא לא מאורע שמבטא את האופי שלנו, את הטבע שלנו, אנחנו לא משמימים איתו, אנחנו לא מסכימים איתו, אנחנו צריכים למחות עליו, צריכים להיאבק בו, כמו פה, מכאן נגד חילול שבת. אבל אנחנו לא נלחמים, נשתמש בביטוי שהרב משתמש בו עוד מעט, אנחנו לא נלחמים כמיואשים. אנחנו נלחמים כגיבורים הבטוחים במטרתם. כך קורא לזה הרב. תסתכלו רגע אם אפשר, בסוף העמודה הימנית הזו, שורה שלישית מהסוף. אבל מפני שלא כנואשים אנו נלחמים, כי אם כגיבורים בטוחים במטרתם. ההבדל בין אדם שיוצא למאבק מתוך ייאוש, לבין אדם שיוצא למאבק מתוך שהוא גיבור, שבטוח שבסוף הצדק יצא לאור. יכול שזה ייקח זמן, יכול שבדרך נשלם מחירים, יגרמו נזקים, אבל הוא גיבור שבטוח במטרתו. מטרתו בסוף תצא לפועל. הוא יוצא לחיים במשקפי אמונה, לא במשקפיים של כאן ועכשיו, משקפיים של חול. אז ממילא נקודת המאבק, היא תהיה נקודת המוצא למאבק, היא תהיה נקודת מוצא של העולם לא מתמוטט מחר בבוקר. אפילו אחרי השואה הנוראה, עם ישראל חי וקיים. להבדיל מזה, עם ישראל יחיה גם אחרי חורבן גוש קטיף וצפון שומרון, עם כל החומרה והנוראות שבדבר. להבדיל מזה, עם ישראל יחיה גם אחרי מצד התועבה שצעד בירושלים. עובדה, הנה, החיים ממשיכים לחיות. עם ישראל ממשיך לחיות, ממשיך לתפקד. ואז אנחנו מקבלים פרספקטיבה. בואו רגע נעשה השלכה של הרעיון העקרוני הכללי הזה, גם לחיי המשפחה, גם לחיי הפרט. כל אחד מאיתנו בחיי הפרטים יש לו משברים כאלה ואחרים. בין בני זוג, בין הורים לילדים, בקהילה. הבעיה שלנו הרבה פעמים שכשאנחנו נקלעים למשבר, אנחנו מבודדים את המשבר מכל המציאות הכללית, ואז ממילא אנחנו מנפחים את המשבר הזה, והוא נהפך לנו לדבר היחידי שקיים בעולם, וממילא אנחנו יוצאים למערכה, לתיקון המשבר, הרבה פעמים למלחמה במשבר, מתוך ייאוש. וכשאדם מיואש נלחם, הוא בטוח מפסיד. כי א', הוא לא עובד בשיקול דעת, אין לו זהירות, אין לו פרספקטיבה, אין לו חשבון לדווח קצר, דווח ארוך. הוא יוצא למלחמה כמו אריה פצוע שיוצא למלחמת ההישרדות שלו. נו, איך אפשר להצליח במאבק הזה? אתה מאבד לגמרי את הכיוון. לכן נקודת המוצא הראשונה זה פרספקטיבה של אמונה. קודם כל, פרספקטיבה של אמונה שנותנת לנו פרספקטיבה ביחס למאורעות הזמן. נצח ישראל לא ישקר, מתוך זה אנחנו יוצאים אל החיים. רק עוד הערה קצרה אחת. אולי אפשר לומר, זה ההבדל בין אדם צעיר לאדם זקן. או אדם בוגר, נקרא לו. אדם צעיר זה אדם שכשיש מאורע אחד בסדר החיים שלו, שיוצא מהציפייה, מהתוכנית, מהנורמה, מהנורמלי, אז הוא, המאורע הזה מטלטל אותו. המאורע הזה מזעזע אותו. זה יכול לטשטש לו את כל החיים. זה יכול למוטט את הקרקע שלה הוא נמצא, עליה הוא עומד. כל מאורע קטן יכול חס ושלום למוטט את הכל. אבל אדם בוגר עם ניסיון חיים יודע להסתכל על החיים בפרספקטיבה. זה לא סתם אמרו דורשי רשומות, זקן, זה קנה חוכמה. אדם זקן, מזקנים את בונן, זה לא רק אדם זקן שקנה חוכמה. אדם זקן, חלק מהחוכמה שהוא קנה, זה חוכמת החיים. ההיסטוריה לימדה אותו לגשת בפרופורציות נכונות למאורעות חולפים. אז הוא ניגש ביותר שיקול דעת, בביטחון, ביציבות, בעמדה, בפרספקטיבה. הוא לא מתמוטט מכל איזה מאורע, חמור ככל שיהיה. כך אמור להיות אצל אדם בוגר. מצד שני, הסכנה גם אצל אדם בוגר. הבגרות גם יכולה להביא את האדם לעייפות, לחוסר מוטיבציה שקיימת אצל הצעיר, לתקן את הדבר, לתקן את המציאות, להשלמה עם המצב. נכון. אבל מצד שני, בצד החיובי אנחנו מדברים עכשיו, יש בבגרות, בזקנה, צד חשוב מאוד, של לקיחת החיים, התבוננות החיים, והפרספקטיבה הנכונה. נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת. ואז ממילא, כל התמודדות עם בעיה, אנחנו מתמודדים בהגדרה המתאימה. ממילא גם דרכי הפתרון יותר מתאימים. טוב, זה מאוד קל להגיד זה בשיעור, כי כשאנחנו חווים את החוויות באופן מעשי, באופן ממשי, אז לפעמים אנחנו מטולטלים, שוכחים את כל הפרספקטיבה. שוכחים את נצח ישראל. אנחנו נשאבים לתוך החור השחור של הבעיה, ואנחנו לא מכירים שום דבר מימין ומשמאל, לפנים ולאחור, נכון. זה בעיה שלנו. אבל שפחות שאנחנו נדע, שלא ככה צריך להסתכל על הדברים. קשר בין בני זוג למשל. אם יש עמוד שדרה בקשר, אז גם כשיש אירוע כזה פה ושם, בסדר, עננים. עננים חולפים. יש עמוד שדרה. יש נצח. בין הורים לילדים. טוב, אני רואה את החיוכים של אנשים מבוגרים, זה מאוד יפה להגיד זה בשיעור, אז אמרו מסוגמך לחיות את זה. כן, בבקשה, יהושע. בכבוד. תכף נראה. תכף נראה. הרב כאן משתמש בביטוי קשה, שתודה שאתה לא ציפית שהרב ישתמש בביטוי הזה. הרב חוזר על הביטוי מלחמה כמה פעמים. אנחנו ניגשים בתוך החברה הישראלית למלחמה. מלחמת מצווה, מלחמת אחים. מלחמה. מה היה רע אם הרב היה קורא לזה מאבק? היה קורא לזה מילה יותר עדינה. ברור? לא. אנחנו ניגשים למלחמה. ומלחמת הדעות היא הרבה יותר חמורה ממלחמת המעשים. אם זה מלחמה שנובעת מכוח ושררה, פוליטיקה וכלכלה, זה משהו אחד. אז זאת מלחמה שנובעת מתפיסות עולם שונות, מלחמת תרבויות, אם אפשר לקרוא לצד השני תרבות, אז זה מלחמה. זה לא דבר קטן, זה מלחמה. אז מצד אחד הרב מדבר, לא כנואשים אנחנו יוצאים למלחמה. אבל אנחנו יוצאים למלחמה. תסתכל רגע בעמודה השמאלית, בפסקה השלישית. למלחמה אנו קרבים היום. למלחמת מצווה, שורה מתחת. למלחמת אחים. לא מילה פשוטה, מלחמה. כן, הרב אומר, מלחמה. נראה בהמשך למה קורה זה מלחמה. לכן הרב לא בא להגיל פה את הפינות. אנחנו לא באים להשלים עם המציאות. אנחנו רק באים ללמוד איך צריך לגשת אל הבעיות. אז מצד אחד זה מלחמה, מצד שני זה אחים. נראה כל הזמן במהלך המאמר הזה, איך הרב כל הזמן נע בין מצד אחד המוחלטות של נצח ישראל לא ישקר, ולכן תמיד אנחנו אחים, תמיד שייכים אל הסגולה, תמיד אנחנו ביחד וכו'. ומצד שני, איך אנחנו לא כיו זה מקטינים את חומרת הפער בין האידיאל הישראלי שצריך להופיע לבין המציאות בפועל. נראה בהמשך כמה מקומות הרב ככה ענה בין אחים קרובים רחוקים. או כל מיני, אנחנו נראה בהמשך כל מיני ביטויים כאלה, איך הרב נע כל הזמן בתווך הזה. אני מסכים, זה מאוד קל לגשת אל הקצה, להגיע אל הקצה, לכל אחד מהקצוות. או לגשת לקצה שאנחנו אחים אם ככה הכל בסדר, או לגשת לקצה של מלחמה, אם כן, זה כמלחמה על אויבים, חד ושלום. אתה צודק, מבחינת אתה צודק. אנחנו באים בתחילת הדברים. אריה רצה להגיד משהו נראה לי. אריה? אריה, נכון? לא טעיתי.
כן,
תזמיג
לשאול
שדיברת
על הפיוט בשתי הפסוקים מה שגורם בארץ, אבל אין שוב בפרספקטיבה.
הבעיה, אחת הבעיות היום בתרבות המודרנית, שאנשים לא חיים על פי פרספקטיבה. הם חיים על פי כאן ועכשיו, בכל הרמות. ואז הם אלה כל מיני בעיות, קלקולים אמיתיים, אובייקטיביים. קלקולים אמיתיים במציאות, בכל הרבדים, חיי פרט, משפחה, עם, עולם, לא משנה, כל הבעיות האלה ממוטטות את האנשים. אתן לך דוגמה. בוא נדבר רגע פוליטיקה, בסדר? האם היום אנחנו רואים בחברה הישראלית אדם שהוא ראוי באמת להיות ראש ממשלה? אם תגיד לא, אני לא אפול מהכיסא. לא. האם אתה רואה בטווח של ה-20 שנה הקרובה, אני מדבר בפוליטיקה של היום. פוליטיקה של היום. גם אם היית עונה בטווח של 20 שנה, לא, גם לא הייתי נופל מהכיסא. הרי אני לבשרך, שהיה פעם מלך אחד, קראו לו חזקיהו. חזקיהו המלך, היה מלך צדיק. רק שבא אליו ישעיהו לבקר אותו בבית החולים, אמר לו, תדע לך, אתה מת ולא תחיה. אומרת הגמרא, אם הוא מת, הוא לא יחיה. מה זה מת אתה ולא תחיה? מת אתה לעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. תחשוב, אדם בא לבקר חולים, לבקר חולים בחדר מיון, טיפול נמרץ, אומר לו, תשמע, אתה אין לך, לא, אתה הולך למות וגם עולם הבא אין לך. זה לא ביקור חולים יודע מה. וחזקיהו היה מלך צדיק. אומרת הגמרא, רגע, רגע, שאל חזקיהו תשעיהו, מהי כולי? מה זה? הרי אני צדיק. למה אתה אומר לי, אין לי עולם הזה לעולם הבא? אומר לו ישעיהו, כי לא עסקת בפירה וריביה. לא הבאת ילדים לעולם. האם לא הביא בכלל, לא עצר, לא משנה כרגע. אומר חזקיהו, יש לי תירוץ, אתה יודע מה לעסק בפירה וריביה? כי אני מלך בישראל, יש לי אחריות. ששושלת המלוכה תמשיך דרכי והיא תמשיך כמו שהיא צריכה להיות. אני ראיתי ברוח הקודש שיצא ממני בן מנשה רשע. אם כן, לא רציתי להביא אלי לעולם כדי שלמלך הבא אחריי לא יהיה מלך רשע. ובאמת כך היה, בסוף הגיע מנשה למלכות ועשה דברים חמורים בעם ישראל. אמר לו ישעיהו נביא בעד הקף שדרחמן למלך. ואלה הדברים הכבושים לפני הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתעסק? אתה תעשה את שלך, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. באמת היה ככה, חזקיהו חזר בתשובה, התחתן עם הבת של ישעיהו, יצא מנשה ורב שקה, לא היו צדיקים גדולים, ועדיין מנשה כמלך ישראל, היה מלך רשע מרושע. הם יצא להם בהיכל, דברים קשים. אומר שם הרב בעניה, וכו'. אומר הרב בעניה, מה אומר ישעיהו לחזקיהו? יכול להיות שתקופה מסוימת לפרק זמן היסטורי מסוים יהיה מלך רשע בישראל. יכול להיות. אפילו עד כדי כך שימית צלם במקדש, יכול להיות. אבל אתה כמלך, אם אתה לא עוסק בפירה וריביה, אתה מפסיק את שושלת המלוכה לגמרי. אז מי אתה שאתה תחליט להפסיק את שושלת המלוכה לגמרי, גם אם במשך, נגיד, אני מגזים, 200 שנה יהיה מלך רשע. בזה שאתה לא עוסק בפירה וריביה, אתה מפסיק שושלת מבית דוד. אתה לוקח אחריות להפסיק את שושלת המלוכה מישראל? מי אתה בכלל? בעת הקרב שדה רחמנא למה? מה אתה מתעסק? טוב, נעזוב, זה חשבון שם בגמרא, נעזוב את החשבון רגע. אני רוצה רק את הפירוש של הרב בעניה, זה מה שמעניין אותנו. איך אתה יכול לנתק את השלשלת של הופעת המלוכה בישראל בגלל שהבן הספציפי שלך יהיה מלך רשע? אז הוא יהיה רשע, והבן שלו יהיה רשע, והנכד שלו יהיה רשע, והדור הרביעי יהיה מלך צדיק. אז שווה במרכאות לקדוש ברוך הוא שלושה דורות של מלכים רשעים עם כל הנזקים והחמורים שהם יגרמו לישראל ולעולם, כדי שתצמח מכך מלכות ישראל העתידית, בדור הרביעי, בדור העשירי, בדור המאה. זה כבר חשבון אלוקי, מה אתה נכנס לחשבון הזה? ועד הקרב של דרחמן על המלך. ובאמת חזקיהו חוזר בתשובה, ובא מנשה לעולם, וקרה מה שקרה. נכון, אתה צודק. אדם אמוני, איש אמונה, הוא מסתכל על החיים ברמה של נצח. דרך אגב, להבדיל בין המתים ובין החיים, או בין החיים ובין המתים, גם ביחס למוות, שלא נעמוד בניסיונות, גם ביחס למוות, כך אנחנו רוצים להסתכל על זה. אדם שמסתכל על החיים במשקפיים חילוניות, לא אלוקיות, לא אמוניות, כשהוא נפגש עם המוות, הוא נפגש עם הסוף. נגמר. כי אצלו החיים נגמרים ב-70 שנה, 120 שנה. אדם שיש לו משקפיים אמוניות, וכשהוא מתמודד עם המוות, הוא יודע שיש חיים אחרי החיים. לא שזה קל. קשה מאוד, שלא נעמוד בניסיונות כאלה. אבל יש לו פרספקטיבה של נצח. כלומר, לא רק נצח של 6,000 שנות היסטוריה, נצח של עולם הבא, נצח של עולם הנשמות בגן עדן. זה מבט אחר לגמרי לחיים. אז הכל מקבל עומדן אחר. יש לו פרספקטיבה. חז"ל אומרים שכהן, התורה אומרת שכהן אסור לו להתאמה למתים. יש הבדל בין כהן אידיוט לכהן גדול. מסביר הרב באורות הקודש למה כהן אסור לו להתאמה למתים. ולמה מוות זה אבי אבות הטומאה. אדם מת, זה אבי אבות הטומאה. למה? אומר הרב, הגדרה. המוות, כך הוא קורא לזה, טומאתו היא שקרו. המוות הוא אבי אבות הטומאה, כי הטומאה שבו זה השקר שבו. המוות נראה חידלון, סוף, נגמר, זהו. המוות הוא אבי אבות הטומאה, כי זה השקר הכי גדול שיש בעולם. מה שנראה כחידלון החיים, כסיום החיים, הוא בעצם התחלת חיים יותר עליוניים במקום אחר, בעולם אחר. גן עדן, ואחר כך בזאת השם יזכה עולם הבא. אז טומאתו היא שקרו. הכהנים שבישראל, יש הבדל בין כהן גדול לאדיוט, שהם חיים בעולם של נצח ישראל, בעולם של אידאות, של רעיונות, של פרספקטיבה נכונה על החיים, אסור להם להתאמן מתים. כי ברגע שהם יפגשו עם המת, ברגע שהם יפגשו עם המוות, הם יוכלו להתרשם מהחידלון הזה. אמנם יש אנשים ספציפיים, קרובי משפחה ספציפיים, שגם אם כהן אומר שהוא לא נטמע, הוא מחייבים אותו להתאמן. זה כבר נקודה קצת אחרת. עכשיו, מבחינה מסוימת, כולנו ממלכת כהנים. כולנו, יש בנו קצת כהונה. אנחנו ממלכת כהונה. כהנים, ממלכת של כהונה. אז כולנו יש לנו את הצד הזה של לא להיפגש עם טומאת המוות. אני רואה לפי העיניים שכדאי לקרוא כאן כמה משפטים. יש באורות הקודש חלק ב', יש כמה פסקאות שקשורות לנושא הזה ושלא נתמודד עם זה. זה נקרא חיים עד העולם. כמה פסקאות של חיים אחרי המוות. אז יש כאן פסקה שנקראת חזיון המוות, בעמוד שין פי. ממש רוצה לקרוא כמה שורות. המוות הוא חיזיון שווא. טומאתו היא שקרו. מה שבני האדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ואת העצומותם. כי הנשמה עברה כבר לחיות בעולם אחר, חסר גבולות, השתחררה מהגבולות. האדם נפטר סוף סוף, נפטרתי ממך. ומתוך השקיעה התאומית בקטנות, כלומר בחוסר מבט של פרספקטיבה, של אמונה, של נצח ישראל, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא, האדם, מצייר את תגבורת החיים הזאת, אחרי המוות, בצורה מדהיבה וחשוכה, שהוא קורא מוות. מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו, שאי אפשר להימלט ממנה כל זמן שהממשל הקוסבי כל כך שולט בעולם. כי אם בעברת העיניים מהמחזה המביא את רשמי, רשמי ההטעה הללו אל הנפש, לכן לא יתאמה למת. על כל נפשות מת לא יבוא, לנפש לא יתאמה בעמיו. אז זה לא רק ברמה של ההיסטוריה שלנו 6,000 שנה, זה גם ברמה של העולמות, של הקשר בין העולמות. טוב, אפשר להמשיך או יש כאן, הייתה עוד איזה שאלה, אפשר להמשיך. גם אנו היום, אסירי התקווה, שווי הגולה, העוזרים בפועל בבניין עמנו וארצנו, אסור לשכוח מה הרקע, עוד פעם, מה הנושא, מה הסיפור פה. הסיפור הוא שהייתה התארגנות של חילול שבת המוני בפרסיה, מתוך אידיאולוגיה של הפועל העברי, שחס ושלום ככל הגויים בית ישראל. זה הרקע. תראו איזה הקדמה נותן כאן הרב. קודם כל אנחנו יוצאים למלחמה. נכון, אבל קודם כל, נצח ישראל לא ישקר. בואו נתפוס את המאורע הזה, את הנושא הזה, את העניין הזה, בפרספקטיבה הנכונה שלו. גם אנו היום, אסירי התקווה שווי הגולה, עוזרים בפועל בבניין עמנו וארצנו. אל ימאס ליבנו מכל מצב מחריד, מכל שיקוע ומחשקים, בין שהם חומריים, אם זה גזרות על הגוף, שהשיא היה השואה, ואפילו כשהם מוכנים, קלקולים מוכנים באומה. בטוחים אנו בצור ישראל, האומר לירושלים תושב וחרבותיה הקומם, כי דברו הטוב אשר החל יקום ויהיה. ושיבת ציון, אשר התחילה להאיר מחשקי נאות יעקב, תוסיף אורה לימים יוצרו או ייווצרו, ותנצח את כל המכשולים. אף כי בלב דווי, לב כואב, אבל לא בלב נואש, אנו מביטים על הדלדול הנורא הרוחני העומד לעינינו. בתור, שימו לב, הגדרה חשובה, הגדרה שנייה חשובה, שעוד נגדיר אותה בצורה יותר מדויקת, העומד לעינינו בתור איזה כוחות המשתתפים עמנו בבניין החומרי של העם והארץ. קודם כל, אנחנו שותפים. אנחנו ביחד. כי בהמשך המאמר אנחנו נראה שהיו כאלה באותו ארגון הפועל, העברי, שאמר, רגע, מה זה עניינכם? אנחנו מחלים שבת. מה אנחנו קשורים אליכם? אנחנו בעין גנים מחלים שבת. עין גנים זה המושבה שלנו, זה המשפחה שלנו. מה קשורה המשפחה שלנו, המשפחה שלכם? אומר הרב, עצם זה שאתם חושבים ככה, זה החורבן, זה הטעות הגדולה. זה משפחה אחת. תסתכלו רגע, אולי אם הזכרנו כבר. תסתכלו רגע בצד השני של הדף, בעמודה, בפסקה השלישית, מר חנוך. כנראה אחד המארגנים שם של העצרת ההיא, קראו לו חנוך. מר חנוך אמר כמתנצל בעד הפועלים, שלא היה פה חילול שבת בפרעסיה ברשות אחרים. מה, חיללנו שבת במאה שערים? מה אתה רוצה? מצד התועבה צועד בגן העצמאות. צועד בתל אביב בשפת הים, מה אתה רוצה? באלת? אולי בניו יורק? אז מה אתה רוצה? זה לא חילול שבת ברשות שלך, זה בעין גנים. אז ככה הם טענו. מה אתם צועקים, אתם הדתיים? זה ברשות שלנו, זה לא ברשות שלכם, זה לא ברשות אחרים. מה חנוך אמר כמתנצל בעד הפועלים, שלא היה פה חילול שבת לפרס על ברשות אחרים? מדוע? מפני שעין גנים בתור מושבה של פועלים, עם כל ההשקפה הפועלית של אומות העולם, נחשבת למשפחה בפני עצמה. זה הבעיה של החילוניים. אז תנו לחילונים לחלל שבת. מה זה בעיה של הדתיים? מה, בשכונה שלכם הלכנו לא צנוע? בשכונה שלנו הלכנו לא צנוע. מה, אוטובוסים של אגד נוסעים אצלכם בשכונה? נוסעים אצלנו. מה זה קשור אליכם? אומר הרב, לא, זה חוסר תובנה אלמנטרי בסיסי. על זה האירוטי. דווקא נגד טעות זו עלינו למחות. עיקרון שני. אם עלה שאנו חשים את רגש האחווה לכל אחינו, הביטוי רגש האחווה הוא ביטוי חשוב מאוד במאמר הזה, נראה אותו בהמשך, לכל אחינו, גם לרחוקים, ובפרט לאלה אשר נושאים הם באיזה מובן שהוא הדגל האומה בידם, כמו העלייה לארץ, ההתיישבות, בניין הארץ והאומה, לא היה עניין כל כך מרעיש אותנו. אבל מפני שאנו חפצים שלא להפר את האחווה, יודעים אנו להוקיר את ערכו של הפועל העברי, אני מדלק כי נגיע לזה בהמשך, שתי שורות. איננו קוראים, דילגתי 2.5 שורות, איננו קוראים למחות נגד השגיאה הנוראה של הפועל הצעיר, החושב את עצמו למשפחה בפני עצמה, כאילו דבר אין לו עם כלל האומה. אם רוח הזמן אשיא אתכם לחשוב שניכם קרובים ברוח יותר להמון של הפועלים, בני עמים אחרים, מקרבתכם אל כלל ישראל, אינכם טועים בהכרת נשמתכם. פורסמו מודעות בשכונה בימים האחרונים, בכל הארץ, אולי בכל ירושלים, שכל אלה שצעדו מצד התועבה הם לא מאחינו. לא שאנחנו באים למעט את החומרה של זה ואת המאבק שצריך להיאבק בזה חריפות. כאן ראיתי ממש קרוב למכון מיר איזה מודעה, כמובן רב שמגדיר את עצמו כרב מתנועת חב"ד, שהמלאק צועד, צועד ברחבי ירושלים, משהו כזה, ביטוי המלאק ראיתי. המלאק צועד, צועד ברחובותה של ירושלים, ואנחנו צריכים להיבדל מאלה המלאק ולצאת נגדו וכו'. חוסר הבנה? זה אחינו בני ישראל, בשר מבשרנו. טועים טעות חמורה, אבל בשר מבשרנו. אז עיקרון ראשון, נצח ישראל, פרספקטיבה. עיקרון שני, אנחנו משפחה אחת.
ישראל גם שחטא ישראל.
עם ישראל שחטא ישראל הוא. אפילו ישראל שאומר, אמיר את דתו, עדיין נקרא ישראל. נפקא מינה למשל, האם מותר להלוות לו בריבית או לא? הרי לגוי מותר להלוות בריבית, לישראל אסור. יהודי שהתנצר, למשל, מותר להלוות לו בריבית או אסור? אסור? הוא מתנהג כגוי לכל דבר. אסור. הוא עדיין יהודי. לצערנו הרב בשואה, עד 5 דורות ראינו את זה על בשרנו. 5 דורות! סבא של הסבא של הבן, שניסו להתרחק ממקור היהדות, הצביעו עליהם, אתם יהודים, קדימה למשרפות. מה? בדיוק, בדיוק. 5 דורות לא עזרו לנו, במרכאות, כפולות ומכופלות, להתחמק מיהדותנו, מעצמיותנו, מסגולתנו.
אבל מה אם תושבי עין גנים? הם לא חושבים ככה.
זאת הבעיה? אתה יודע מה הבעיה? שלא רק תושבי עין גנים לא חושבים ככה. הבעיה שיהודים הנקראים דתיים לא חושבים ככה. זאת הבעיה. הבעיה שאנשים שמגדירים את עצמם דתיים לא חושבים ככה. העיקר שהמצעד לא יצעד בירושלים, ואם הוא צעד באילת, זה בסדר? לפני חודש וחצי צעד מצד התועבה באילת, אתה יודע את זה בכלל? לא. אם מישהו זה יזיז? לא. ירושלים, נכון שירושלים יותר קדושה מאילת, נכון, מדרגות מדרגות בקודש. למה זה אתה יושב בשקט? ואם יהודים היו צועדים בניו זילנד, מצד התועבה, בניו יורק, בשוודיה, בפולין, זה בסדר? זה לא עם ישראל? נכון, מדרגות מדרגות. יש חוץ לארץ, יש ארץ ישראל, בתוך ארץ ישראל מדרגות, נכון. ברור. אבל למה עם זה אנחנו משלימים? למה אתה משלים עם זה שלא... למה, איך יכול להיות שאדם יתלה פתק, כדוגמה, נא ללכת צנוע ברחובות שלי? רגע, ויש הולכים לו צנוע ברחובות אל עדך. זה בסדר? זה לא מפריע לך. אני את נפשי הצלתי. זאת תפיסה דתית, זאת תפיסה רוחנית, זאת תפיסה הלכתית. זאת תפיסה תורנית, זאת תפיסה אמונית, זאת תפיסה אלוקית. קשה להבין את זה. לכן הרב יוצא בחמורה נגד השגיאה החמורה הזאת. יוצא בחומרה נגד השגיאה החמורה. לכן כל זה רק רציתי להעיר, הקדמתי קצת את המאוחר. אף כי בלב דווי אבל לא בלב נואש, אנו מביטים על הדלדול הנורא הרוחני העומד לעינינו בתור איזה כוחות, המשתתפים עמנו בבניין החומרי של העם והארץ. זה שותפות אחת, זה יחד. אבל מפני זה, ודווקא מפני זה, ככל שאדם יותר קרוב לפלוני, אז יותר כואב לו שהוא רואה שאותו פלוני הוא לא מה שהוא צריך להיות. לכן המחאה והתוכחה מולו היא יותר חמורה. את אשר יאהב יוכיח. אנחנו נדבר עכשיו על תוכחה ברמה הפיזית, איך עושים את זה? ברמה המעשית, עכשיו נדברים ברמה העקרונית. ככל שאדם יותר קשור לאדם, יותר אכפת לו כשהוא רואה את אותו האדם לא מממש את עצמו. סוטה ממה שהוא צריך להיות. ואז מאלה הוא גם מרגיש אחריות של אהבה. ומאלה הוא גם ממחה ויוכיח. אז הפוך. אם היינו מרגישים שאנחנו משפחה אחרת, חס ושלום, אז לא היינו בכלל ניגשים לתוכחה. מה לנו ולכן? מה למחות? במי אדם יותר בא לי... אצל מי אדם יותר מגיב לקלקולים שהוא רואה באזור שלו? אצל הילדים שלו או אצל הילדים של השכנים שלו? הילדים שלו? זו עובדה. למה? כי זה הילדים שלו. נכון? אז דווקא אצל הילדים שלי, שאיתו אתם אני מאוד מאוד אוהב, זה המעגל הראשון שלי, המעגל החברתי הראשון, דווקא פה הכאב הוא יותר גדול כשיש פער בין הרצוי למצוי, ולכן גם המחאה והתוכחה הייתה יותר חמורה. ברור. הפוך, האהבה היא מגבירה את התוכחה. היא מגדילה אותה. היא לא מצמצמת אותה. היא לא מגדלת את הפינות. אבל מפני זה, ודווקא מפני זה, אנו מוצאים בעצמנו כוח וחובה לעמוד נגד הפרצות. יש כאן הגדרה מדויקת, נגד הפרצות, נראה בהמשך. הגדרה, הרב קורא לזה גדירת הפרצה, נראה בהמשך. ולמחות בכל עוז נגד ההריסות הנותנות אותנו לחרפה ושיממון, והמבלות את כל מעשינו. אם כן, עד לכאן למדנו באופן כללי שלושה עקרונות, שלושה עקרונות רבותיי. עקרון ראשון, שאדם יהיה פרספקטיבה. נצח ישראל. עיקרון שני, ביחד. אנחנו עם ישראל. לכן כאן העיקרון הראשון לא כמיואשים. עיקרון שני, ביחד, עם ישראל. והעיקרון השלישי, כגודל הביחד, האהבה, גודל המחאה. הנה כאן משפט נפלא מאוד, כי זה נעצור כנראה היום. אמנם, גם הכלכלה הרוחנית היותר איומה. תראו, מופלא ממש המדרש שאנחנו הולכים לראות עכשיו. איזה קלקול רוחני הוא הקלקול החמור ביותר? פשוט לכולן. איך הוא נקרא בתורה? עבודה זרה. אלוהים אחרים, נכון? אנוכי השם אלוקיך, להבדיל מזה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שואלים חז"ל במדרש, למה עבודה זרה נקראת אלוהים אחרים? מה זאת המילה אחרים? אחר. מה זה? מה זה אחר? אומר המדרש, אמנם גם הכלכלה הרוחנית היותר איומה לא תוכל להחריב כליל את מסת נפשנו, את הנצח. גם על פישה של עבודה זרה, שנינו ממדרש חכמים. למה נקרא שמם אלוהים אחרים? למה? מפני שהם מאחרים הטובה מלבוא לעולם. אחרים מלשון איחור. מדייק הרב, דווקא לאחר את הטובה יש בכוחם של מקלקלים ומארסים בישראל, ולא לאבד את הטובה. יש הבדל אם זה מאבד את הטובה לגמרי, לא נגיע למטרה בסוף, חס ושלום, או שזה מאחר את הטובה, למטרה נגיע, נצח ישראל לא ישקר. אלא מה? זה מאחר את הטובה. האיחור הזה גורם הרבה מחירים, הרבה נזקים. הרבה תשלומים אנחנו צריכים לשלם בגלל הנזקים האלה, נכון, בגלל האיחור הזה, נכון. אבל זה רק מאחר, זה לא מאבד לגמרי. זה מדרש פילי מאוד. אלוהים אחרים, שאפילו הם, אפילו עבודה זרה שבישראל, מאחרת את הטובה מלבוא לעולם, לא מאבדת את הטובה מלבוא לעולם. זה לא איזה מין סיום, אין סיכוי, נגמר, ייאוש טוטלי, מה פתאום? אמנם איחור הטובה, לא בגלל זה אנחנו מקטינים את הבעיה ואת הפתרון אל הבעיה, אבל איחור הטובה כמה נורא הוא, כמה נורא והיום הוא, כמה נפשות של דורות נשקעות באיחור של טובה כללית שאנו צריכים לעמול בכל מסירות נפשנו להקדימה. התפקיד של האדם בעולם, של עם ישראל בעולם, זה להקדים את הטובה. אנחנו לא יוצרים את הטובה. הקדוש ברוך הוא יצר את הטובה. אנחנו צריכים להקדים אותה. והקלקולים הם מאחרים אותה. ככה, בפרספקטיבה הזאת צריך להסתכל על הדברים. אבל מפני שלא כנואשים אנו נלחמים, כי זה לא הולך לאיבוד אלא הולך לאיחור, כי אם כגיבורים בטוחים במטרתם, על כן צריכה מלחמתנו להיות תמיד מלאה זהירות של יושר ושל דעת. איך אנחנו ניגשים אל הנצח, או איך אנחנו ניגשים אל הבעיה בהווה, מתוך המבט הנצחי. לכן יש כאן עוד הגדרה חשובה שנפרט אותה בפעם הבאה. המאבק הוא צריך להיות זהירות של יושר ודעת. לגשת למאבק מתוך ישרות ומתוך דעת. למשל דעת, חשבון לטווח קצר ולטווח ארוך. אתה הרבה מה לברר במשפט האחרון. לכן למה נקרא שם המלואים האחרים? שהם מאחרים את הטובה, אבל לא מאבדים את הטובה. אז גם אם אנחנו חיים בתקופה שיש הרבה זוויות של אלוהים אחרים, לא כנואשים אנחנו נלחמים, אלא כגיבורים הבטוחים במטרתם, ואנחנו מגדירים את הבעיה מתוך זה יודעים על התמודד הגיבור. טוב, היות ואנחנו מנסים כאן לבנות משהו מסודר, אז יש ברוך השם תנועה בכיתת אמונה בבוקר, אבל מי שיכול להמשיך להופיע שבוע הבא, שזה הרוב המוחלט כאן, כדאי שיהיה, כי שבוע הבא 17 בתמוז. יום שלישי, טוב, זה מאוד מתאים ל-17 בתמוז. אנחנו נחבר את זה ל-17 בתמוז, זאת השם. בסדר, אנחנו נמשיך בשבוע הבא ללמוד את הנקודה הזאת. מה? אז נא להתמיד, קשה לבנות שלב על שלב כשאין התמדה.